That's what we did yesterday.
Kuftal nasinu etmol, aval hayom ani rotze lomata litiyaches lanose shel hamekadesh b'milveh. As im adam mekadesh isha b'milveh, as eina mekudeshet b'kiddushin avav mebet. Im mekadesh ota b'hanaat mechilat milveh, as ikein mekudesh. As Rav Amiel rotze lomash ha'evdel achiluk ben shnei mekrim. Who bechiyuvi veshlili? Oh, bona gida hefek shlili bechiyuvi. Ki arishon who beetsem mochelo alchov. As who mekadesh ota b'milve. As who mafkir mimena chov. Aval ulono tenla klum bechiyuv. V'lachin einam mekudeshet ki kesef kedushet akavanai latet la mashu bechiyuv. Aval imu mekadesh ta bahanaat mechilat milve. As a sugyot pekidushin kovot shehanaa nechshevet ledavar shehi mekabelt bechiyuv. As imu mekadesh ota im hachov, as u lo noten lachov, u rak mochel chov. Veze nekra heeder o shlila baze shu mevatel tachov. Ma she'en kein imu mekadesh ota bahanaat mechilat milve, ze nechshav shu natan la davar chiyuvi tahaynu hanaa vishove kesef ki kesef. עכשיו החילוק הזה... לא, למשל הגמרא אומרת על מנת שאני אדבר לשר עבורך או ארקוד לפנייך כל מיני הנאות שהיא מקבלת.
כן, אבל איפה הקניין?
אתה שואל שאלה כללית, אז בוא נשאל את השאלה, איך הנאה נחשבת לשווה כסף?
כן, זה הדבר ממשי.
כן. אוקיי, זאת שאלה מצוינת, אבל זה לא נוגע לענייננו, רק לענייננו אני רק אומר שהגמרא בכמה וכמה סוגיות קובעת שאפשר לקדש אישה בהנאה, והנאה הזאת נחשבת כאילו שהיא קיבלה כסף, אבל זה בחיוב, כי היא קיבלה משהו ממנו, אבל אם הוא מקדש אותה במחילת מלווה, לא בהנאת מחילת מלווה, דיינו, שהוא מסלק מעליה את החוב, אז אני רק רוצה להוסיף מילה אחת פה, זה נחשב למבריח ארי, שדיברנו על הסוגיה בהקונס, למשל, היורד לתוך שדה של חברו, ונטעה, וגידלה פירות, אז הוא יכול לקבל תשלום, אם זה הוצאה שהוא הוציא, אם זה שבח שהקרקע הושפחה, ואילו אם הוא מבריח ארי מעל השדה, או למשל אם יש מים שמסכנים את השדה, מיימים להטביע את השדה, אז אם הוא מונע את ההפסד הזה, הוא לא יכול לדרוש תשלומים על כך, ובעל השדה הוא פטור. אז דיברנו על זה לפני כמה ימים, שההבדל הוא שאם אני יורד לתוך השדה שלך ואני משביח את השדה, אז קיבלת משהו בחיוב. מה שאין כן, אם יש דבר שמאיים להפסיד את השדה ואני עוצר את התהליך, אני מונע את ההפסד הזה, על זה אני לא יכול לקבל תשלומים כי זה כבר שלילה. אז באותה מידה המקדש את האישה במלווה, גם זה שלילה. כי הוא בעצם מבריח ארי, יש כאן ארי שמאיים להפסיד אותה ולתבוע ממנה סכום של כסף, והוא מבריח את הארי. אז זה לא נחשב כאילו שהוא נתן משהו באופן חיובי. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה אחרת שדיברנו עליה בכל מיני הקשרים, אבל כאן בהקשר הזה של חיוב ושלילה. גזל חמץ, פה בעמוד קופי מצד שמאל למטה, ועבר עליו הפסח, אז הגזלן בשעתו גזל דבר שהוא שווה כסף, יש לו שווי ומותר בהנאה, אבל עבר עליו הפסח, כרגע, כעת, בשעה שהגזלן רוצה לקיים את החובה מוטלת עליו של והשב וסגזל של גזל, החמץ הוא אסור בהנאה. ואם כן, הוא לא נותן לנגזל משהו שהוא שווה כסף. בכל מקום, הגמרא קובעת שיכול לומר לו, הרי שלך לפניך. הרי שלך לפניך, זאת אומרת, הנה החפץ שלך, אני מחזיר לך את החפץ. Okay. Rak shniyach. Oh. Maya din lemashal im lo slicha. As harei shalcha lefanecha. Okay. Al yidei ze sheomer harei shalcha lefanecha lechora hu nehneh mehachametz. Harei hachametz hu isurei hano achrei sheover lo v'pesach. Shoel ha-maratz chayis, ech yitachen shemutar lo l'gazlan la'avir et ha-chefetz elav la-nigzal v'lomar lecha kachet shelcha, harei al yidei ze hu poter et atzmo mi-chiyuv domim. Az im ken hu nehneh mehachametz. Shela mod yafa. אז כאן אנחנו חייבים לחקור חקירה כזאת. האם יש הבדל בין הנאה באופן חיובי לבין הנאה באופן שלילי? דהיין. אם אני נענה מהחפץ ויש לי משהו מהחפץ, אז אני עובר על איסור הנאה. אבל אם על ידי החפץ הזה אני פותר מעצמי את החיוב דומים, זה נקרא הנאה בשלילה. אני מונע מעצמי הפסד. אז הוא כותב ככה, יש הבדל, זה הרב המיאל, בין הנאה באופן חיובי ובין הנאה באופן שלילי. למשל, אם אדם מוכר איסורי הנא והוא מקבל כסף, אז אם כן הכסף הוא תוצאה חיובית מאיסורי הנא, אז יש לו דבר שהוא קיבל אותו על ידי האיסורי הנא, הוא מכר וקיבל כסף. אבל אם הוא גוזל את החמץ ואומר לנגזל הרי שלך לפניך, הוא לא נהנה מגוף הדבר, אלא באופן שלילי. דהיינו, הוא מונע מעצמו הפסד, אבל אינו מרוויח הנאה חיובית. אם אני מוכר חמץ שעובר לו פסח ויסוינו, אז קיבלתי כסף. זה נקרא הנאה חיובית, משהו נכנס לחשבון בנק שלי. אבל אם אני רק מונע מעצמי את ההפסד, משום שהנגזל תובע אותי דומים, כיוון שאני לא מחזיר לו את החמץ, על ידי החזרת החמץ, אני פותר את עצמי, אני כאילו מסיר מעליי, את החובה לשלם לו דומים. זה נקרא הנוע בשלילה. אני הייתי קצת מנסח באופן שונה, אבל אותו רעיון, הייתי אומר ככה. יש הנאה מהחפץ, ויש הנאה שהאדם מקבל ממילא על ידי החפץ. כלומר, יש פה חילוק בין גבר לחפץ, אני חושב. מתי אני עובר על איסורי הנוע? אם אני נהנה באופן ישיר מהחפץ, אז ההנאה שאני מקבל היא הנאה מהחפץ. מה שאין כן, אם יש לי איזו הנאה כללית מהחפץ, מה שהוא קורא, הרב עמיאל, הנאה באופן שלילי, אולי זה אינסטלטור. אוקיי. אלן אמר לי לפני השיעור שהוא... He's on call. ועכשיו ממש on call.
אבל שלילים, וממילא, זה לא אותו מחשבה. אני רואה הבדל בין ממילא ושלילי. שניהם הם לא חיוביים, אבל ממילא ושלילי זה לא אותו...
לא, מה אני מתכוון לומר ממילא? אני מתכוון לומר דבר כזה. בוא נעלה את השאלה הזאת על השולחן. אדם שקידש אישה בהנאת מחילת מלווה, אז היא מקודשת. הרי נשאלת השאלה, הנאה שהיא מקבלת היא הנאה שלילית. Okay. למה? כי הרי סך הכל היא חייבת לשלם, לפרוע את החוב, והוא מסיר מעליה את ה... הארי הזה, את החוב הזה. אז זאת היא הנאה שלילית, ובכל זאת היא מקודשת. עכשיו אני אומר שאם אני מחזיר לנגזל את החמץ, הנאה הזאת היא שלילית, כי אני פותר מעצמי את הדומים, החיוב דומים שמוטל עליי, וזה לא נחשב להנאה. אז אינני מבין מה ההבדל כאן בין קידושין, ששם אני אומר שהנאה שהיא קיבלה על ידי הסרת החוב נחשבת הנאה והיא מקודשת, ולט מן דפולי, מה שאין כן הנאה מהחמץ באופן שלילי, כי על ידי החמץ אני פותר את עצמי מחוב, היא לא נחשבת להנאה. אז חשבתי אולי צריך להוסיף כאן, לפי אני הזדהיתי למה שרב עמיאל אומר, שיש הבדל בין הנאה ישירה מהחפץ, שבנוגע לאיסור הנאה, אם הוא נהנה באופן ישיר מהחפץ, זה נחשב לעבירת איסור הנאה, לבין הנאה מהחפץ, כאשר החפץ רק משחק תפקיד של אמצעי, כאן אנחנו חוזרים לאמצעי ותכלית, שעל ידי, על ידי זה שהוא מחזיר את על ידי זה שהוא מחזיר את החמץ, אז ממילא הוא פותר את עצמו מחוב. אז אינו חינמי, הוא נהנה מכך. אז רב עמיאל צועק, אבל הוא נהנה באופן שלילי. אבל אני שואל את רב עמיאל, הרי גם בקידושין, אם הוא מקדש את הבנאת מחילת מלווה, הוא נהנה באופן שלילי, ובכל זאת היא מקודשת. אז אם כן, אני חושב שכדי לקבוע את הכללים פה, את ההבדל בין קידושין לבין איסורי הנאה, צריך להכניס עוד נקודה לתמונה הזאת. והיינו, האם, או במקרה של קידושין, האם היא נהנתה? וכאן לא אכפת לי אם היא נהנתה מהחפץ באופן חיובי ובאופן ישיר, או שהיא נהנתה בזה שהיא ניצולה, כן, היא ניצולה מהחוב. כי אפילו אם היא ניצולה מהחוב, דהיינו שהוא מוכל את החוב, אבל עדיין היא קיבלה הנאה. אלא מה? הנאה הזאת היא לא ספציפית לאיזשהו חפץ. אבל כיוון שאפשר לקדש אישה בהנאה, אז כל הנאה שיש לה, אני קורא לזה הנאה כללית, או הנאת הגברה, היא משחקת, היא בתוקף של קידוש. מה שאין כן באיסורי הנאה, אם אני נהנה הנאה כללית, אלא הנאה הזאת באה, בעקיפין, עם כל מיני שלבים, על ידי החפץ, זה לא נחשב לעבירת איסור הנאה. אז עוד פעם, אני רק מסכם את מה שאני אומר. הוא קורא לזה הנאה שלילית. הוא צודק שזה הנאה שלילית, אבל נדמה לי שלא סגי בהוכי. צריך להוסיף עוד נקודה. כי אם אתה אומר שהנאה שלילית לא חשיבה הנאה, אז למה בקידושין זה כמועיל? אז על כוחנו להוסיף עוד מימד פה, דהיינו שהנאה מהחפץ, כלומר, אפילו הנאה שלילית שמי הנאה, החידוש הרב עמיאל, אני חושב, הוא נכון, כאשר התורה עושה את הנאה ספציפית מחפץ מסוים. אז אני יכול לומר שעצם הדבר שהוא שלילי, דהיינו שעל ידי החמץ אני פטרתי את עצמי מחוב, זה נקרא הנאה כללית ולא הנאה המצורפת לחפץ. החפץ הוא רק אמצעי שעל ידו הוא פותר את עצמו. זה מה שצריך להוסיף לרב עמיאל.
למה זה יותר קשור לחפץ, או פחות קשור, מההנאה מהאהבה שפוטרת את האהבה? זה עדיין אותו, זה חפץ, אני לא מבין למה...
לא, אני אומר, בשני המקרים, או במקרה של הרי את מקודשת לי בהנאת מחילת מלווה, או במקרה של הרי של חול לפניך בחומית שוב הפתח, בשני המקרים יש מה שנקרא הנאה שלילית. בזה אני מודה לו, אני לא בא לחלוק על רב עמיאל. אני רק אומר שזה לא מספיק, כי אם זה הנאה שלילית, מדוע זה מועיל בקידושין כאשר אין פה עבירת איסור הנאה? אם באת לקבוע מהסוגיה של הריח של כל לפניך בחומץ, שכל הנאה חייבית לאו שמי הנאה, כל הנאה שלילית, אני התכוונתי לומר, לאו שמי הנאה, אם זה הכלל שלמדת,
אז
איך היא מקודשת? לכן אני אומר לא די בכך. הוא מביא אותנו ומוביל אותנו בדרך הנכונה, אבל לא עד התחנה הסופית. צריך, אני חושב, להוסיף משהו. הנאה שלילית, שמי הנאה, שמי הנו, זה אנחנו חייבים, חייבים להסיק את המסקנה הזאת, ולא לטעות ולעלות על הדעת שהנאה שלילית לאו שמי הנו, היא שמי הנו, אבל ביסורי הנו יש הלכה ותנאי שהנאה צריכה להיות ישירות מהחפץ, הנאה צריכה להיות מצורפת לחפץ, ואז אני אומר נהניתי מהחפץ, תפסתי את החפץ בידי ונהניתי ממנו.
יש דוגמה של
שלילית
והנאה ישירה מהחפץ?
אני לא יודע, אני חשבתי,
זה הופך להיות,
לא, אני חשבתי לומר שכל הנאה שלילית אינה הנאה מהחפץ, אלא הנאה על ידי החפץ. בנוגע לקידושין, מה אכפת לי אם זה הנאה מהחפץ או לא הנאה מהחפץ? אין תנאי בקידושין שהיא חייבת ליהנות מחפץ, הנאה צריכה לבוא אליה.
אז אפשר להגיד את זה
בצורה
אחרת, if I'm not mistaken, שאין בעיה עם הנאה מיסורי הנאה בדרך שלילית, צריך להיות דרך חיובי כדי לעבור את האיסור.
כן, אבל אני אומר שזה לא מספיק לגמור את הסוגיה, כי אם רק אמרת שהנאה שלילית אינה עבירה של איסורי הנאה, והבנת מהכלל הזה שהנאה שלילית לאו שמי הנאה, אני רק מאיר הערה שזה לא מספיק. אל צריך להוסיף עוד נקודה, שאין הכינה מהנאה שלילית נחשבת להנאה. השאלה היא שאלה אחרת. יש שני סוגים של הנאה. יש הנאת הגבר ויש הנאת החפצה. דהיינו, יש הנאה שהיא מצורפת לחפץ, ויש הנאה שהיא כללית, שהיא באה לידי לפועל, זאת אומרת, היא מתגשמת הנאה הזאת על ידי החפץ. אז אני אומר שבנוגע ל... קידושין, לא אכפת לי איך מגיע אליה הנאה, אני לא צריך להגיד שהנאה היא מצורפת לאיזשהו חפץ, היא ננתה, ואם היא ננתה וקיבלה את הקידושין היא מקודשת, דיינו. אבל מה שאין כן באיסורי הנאה, כאן הלכה מגבילה את הנאה להנאה מסוג מסוים, ומאיזה סוג? הנאה שהיא מצורפת לחפץ. כאן אני מכניס את רב עמיאל, ואני אומר שהחידוש של רב עמיאל הוא שכל הנאה שלילית אינה מצורפת לחפץ, כי על ידי החפץ הוא מציל את עצמו מהזק או מהפסד. זה כבר נחשב להנאה שבאה על ידי החפץ, החפץ משחק תקי בתור אמצעי להשיג את הנאה, אבל הנאה היא לא ישירה מהחפץ. אז אלן, אני רק חוזר להערה שלך שזה לא מוצא חן בעיניך כל המאמר הזה של... אבל אני רק אומר שלפעמים אני חולק על רב עמיאל לגמרי, אני לא מסכים איתו, אני לא... מה פתאום חיובי, שלילי, מה זה שייך, אני לא צריך להכניס את הפילוסופיה הזאת, אבל יש לפעמים, ואני לאט לאט רואה שיש תועלת ויש יתרון בחלוקה הזאת בין שלילי וחיובי, דהיינו שהיא מבהירה את הסוגיה, אבל ייתכן שזה לא מספיק, שצריך להוסיף עוד חילוקים. זה מה שאני חושב. בואו ניקח דוגמה אחרת למטה כאן בדף קובוב. הסוגיה של בלחוב למפרע הוא גובה, או מכאן ולהבא הוא גובה. מדובר בציור כזה שרובן לבא כסף מג'ונס, מגוי, וג'ונס ביקש משכון, והיהודי נותן לנוכרי חמץ בתור משכון, והשאלה נשאלת האם על ידי זה הוא עובר היהודי על איסור בל ירוע בל ימוצא. אז כמובן הסוגיה הזאת קשורה עם בלחוב קונה משכן, זאת אומרת מי הוא הביילים על המשכן, עומר רב יצחק בלחוב קונה משכן, אבל זה לא נוגע לנקודה המסוימת שאנחנו רוצים להתמקד בה. הגמרא רוצה להוכיח שאין כאן עבירת בל ירוע בל ימוצא. הגמרא רוצה להוכיח כאן שלמה החמץ הזה יהיה מותר לאחר הפסח ואין כאן עבירת בל ירוע בל ימוצא, משום שבלחוב למפרע הוא גובה. כלומר, שכיוון שהחמץ ניתן לרשותו, לידו של הנוכרי, הנוכרי עכשיו הוא בעל חוב של יהודי, ואם הוא גובה, הוא גובה למפרע. דהיינו שהחמץ היה שלו מתחילת הזמן. אז הנה לדוגמה, יום אחד לפני חג הפסח, היהודי לווה כסף מגוי, ומעביר אליו לגוי חמץ. הגוי לא קנה את החמץ, החמץ הוא רק שיבוד והבטחה לגוי, שבמידה והיהודי לא יפרע את החוב, אז הגוי גובה מהחמץ, החמץ הוא משקו, נכון? אומרת הגמרא, החמץ הזה יהיה מותר בהנאה לאחר פסח, ואין כאן עבירת בל ירוב בל ימוצא, ואין כאן חומץ שובל לא בפסח. למה? אומרת הגמרא, מכאן ראיה שבל חוב למפרע הוא גובה. דהיינו שהגוי, אם במידה והוא יגבה את החוב מהחמץ, אז הוא גובה למפרע. נמצא שהחמץ בערב פסח היה שייך למי? לגוי. אז יהודי לא עובר עליו על בעירו או בעיר מוצא. אוקיי. זה הסוגיה. נשאלת השאלה, הרי כמו ששאלנו במרצחייס לפני כן, בגזלן שאומר הרי לך לפניך על חומץ, הרי הוא נהנה מהחומץ, נשאלת אותה שאלה כאן. הרי לא מתייחס לשאלה של בעל חוב למפרע הוא גובה ומי הוא הבעלים על החמץ. אבל בוא נשאל באופן אחר לגמרי, הרי היהודי על ידי החמץ הזה הוא נהנה. כי על ידי החמץ הזה לא יכול הגוי לתבוע אותו. דהיינו, החמץ ישמש את התפקיד של במקום פירון חוב. ומקשים עלו סוף סוף לישראל בחמץ הזה, הרי החמץ הוא גורם לממון, כי אם לא יהיה לו חמץ, יצטרך היהודי לשלם לגוי כסף. ולעניין זה הרי, אוקיי, פה אני לא יודע, יש כאן הרבה סוגיות שונות, יש סוגיה של דוב הגורם לממון כמומן דומי, אז השאלה אם זה נכלל בסוגיה הזאת של דוב הגורם לממון, הוא טוען שזה בכלל לא קשור לדוב הגורם, אבל את כל זה אני לא יכול, נגיע לדוב הגורם לממון עוד מעט בעמוד קופזיין, אבל כאן השאלה היא האם יש לו הנאה מהחמץ בזה שהוא פותר את עצמו מתשלומי החוב על ידי החמץ. ואם החמץ הולך לאיבוד, אז נמצא שהוא לא, הוא יצטרך לפרוע את החוב. אז שוב פעם אנחנו חוזרים לשאלה של הנאה שלילית. הוא לא נהנה מהחמץ, רק שהחמץ משמש לו את התפקיד לפתור אותו מחיוב. אז יש כאילו חיוב המוטל עליו, הגוי תובע את המלווה, והחמץ מסלק את הגוי, מסלק את החוב. זה נקרא מבריח הרי, ולכן זוהי הנאה שלילית. אז אם נשאל את השאלה, אם הוא עובר על איסור הנאה מחמץ בפסח על ידי הנאה שלילית, אז זה כבר ראינו שהנאה שלילית אינה נחשבת להנאה עם כל ההסתייגויות שלנו שליה. אבל כאן בעמוד קובזיין הוא שואל את השאלה, מה יגיד רב שמעון? הרי שיטת רבי שמעון היא שדובר גורם לממון כממון דומי. איך ייתכן שהוא כממון דומי? כי החפץ הזה הוא נהנה ממנו רק בצורה שלילית. אז כל חפץ שאם לא יהיה לי את החפץ, אני אצטרך להוסיף ולשלם, למשל קודשים שחי בחריוסון, אז רבי שמעון מחדש, זה נחשב לשלו. מדוע זה נחשב לשלו? הרי בסופו של דבר, סך הכל, יש לו רק הנאה שלילית מהחפץ. כי אם לא יהיה לו את הבהמה הזאת להביא אותה למזבח, הוא יצטרך להחליף אותה בבהמה אחרת. הוא אומר למטה, ובאמס יש הבדל, אוקיי, רק שנייה אחת, אף פי שאין חיוב טוב מסתיים, אוקיי, בסדר, נשאיר את זה, אבל זוהי קושה די חזקה. עכשיו יש לו רמב"ן פה בעמוד קוף יוד, נדמה לי שצילמתי עבורכם עמוד קוף יוד, רק שנייה אחת, אני חושב שזה גזיל לגורם למומן, אני משחרר איזה זמן זה יש לו. אז שוב פעם רבותיי, רק לסכם את הנקודה שהשארנו בסימן שאלה, ופה בעמוד קוף ח' למטה, הוא אומר ככה, שלדעת רבי שמעון, אם גזלן תופס, יש לו בידו החפץ הגזול, אז אותו חפץ נחשב לדוב הגורם למומן, כי הגזלן יכול להשיב את החפץ לנגזל, ובזה לפתור את עצמו מחיוב השווה. בא מישהו ומזיק את החפץ ומעבדו ביד הגזלן. אז רבי שמעון צובע שדוב הגורם למומן נחשב למומן. ולמה? כי על ידי החמץ, על ידי הגזלה הזאת, הוא יכול לפתור את עצמו מהנגזל. הוא מביא דוגמה של גוזל חומץ בפסח, הוא בוא אחר וסורפו, שלדעת רבי שמעון חייב הסובב, כי זה נחשב למומון. אז יוצא כך, שלדעת רבי שמעון, טוב הגורם למומון, שרב עמיאל מסווג אותו כהנאה שלילית, גם מקנה לאדם קניינים על החפץ, עד כדי כך שהוא נזק ויכול לתבוע את המזק. מדין דוב הגורם למומן כמומן.
איך הוא יכול
להחזיר
את החפץ, את החמץ בפסח?
לאחר הפסח.
לאחר הפסח, אבל בפסח,
בפסח עצמו?
זה כמו שינוי,
שינוי הגזלה,
שפסח זה אסור, ולא שווה כלום.
כי חומץ זה איסורי הנוער בפסח. אז מה אתה שואל?
בשעה שהיא אסורה, אסורה כבר נופק ממנת שם הראשונה, כאשר גזל.
אוקיי, אינו חינמי, זה יהיה תלוי במחלוקת עם גזלן קונה בשיני השם. אוקיי, עכשיו, לגבי הפקר, האם הפקר זה שלילי או חיובי, אז יש כל בגף קוף בעמוד קוף יוד ח', אני לא יודע אם צילמתי קוף יוד ח', יש פה הרבה הרבה דפים, 100 דפים, אבל הוא כותב ככה, אפשר להסתפק מהו המושג של הפקר, האם הוא מושג שלילי או חיובי. בעמוד קי"ט, מושג חיובי, כלומר דבר שבעלות כל העולם כולו על החפץ, או שזה רק שלילי, דהיינו דבר שאין לו בעלות כלל. אז איך אנחנו מבינים את הגדר של הפקר? הפקר הכוונה היא שאין לו ביילוס כלל, או הפקר הכוונה היא שיש ביילוס של כל העולם כולו. ונפקא מינה, אם יצויר שמופקעה האפשרות מכל אנשי העולם, אם נפקיע מכל אנשי העולם את האפשרות לזכות בהפקר, מאיזו סיבה שהיא, האם יזכה אחד ממילא בהפקר, כיוון שיש לו אפשרות לזכות. תהי נאמר כצד הראשון, דהיינו שהפקר הוא מושג חיובי, דהיינו שהוא מקנה את החפץ לכל העולם. רק שנייה אחת. אם נאמר כצד הראשון ועד יצטורך לקניין, אבל אם לצד השני, שבעצם ההפקר הוא כבר קנוי לכל העולם כולו, אלא מה מונע ממנו לקבוע את קניינו האישי של יוחד בתורס יוחד, הוא העובדה שכל אחד יכול לזכות. אבל ברגע שאין אפשרות לאף אחד לזכות, אז יקנה אותו אדם בלי מייסה קניין. שמעתם או? אוקיי. אם זה לא היה ברור, רק תגיד לי עוד פעם, לחזור זה עוד פעם. והוא אומר שיש נפקא מינה לגבי מתנוס כהונה, שהוא טוען שמתנוס כהונה לאחר הפרשת התרומה או המעשר, התרומה במקרה של שבט כהונה, אז יש קניין השבט, שבט כהונה, ובוודאי גם לפני הנתינה, למרות שהוא לא נתן את התרומה לכהן מסוים, יש קניין השבט ובעלות של כל השבט על הדבר. זאת אומרת, אם בנוגע להפקר הסתפקנו, אולי אין בכלל בעלות על הפקר, בנוגע לשבט ודאי שיש בעלות של כל השבט. ואם כן, הוא אומר נפקא מינה לגבי מכירי כהונה, מה שדיברנו, אז שמחתי למצוא את זה. הרש"י במסכת גיטין דף למד א' עמוד א' אומר שבמכירי כהונה אותו כהן זוכה בתשומה לפני שהגיע לידו. אומר רש"י, כיוון דפשיטו דלידידי כיוב להו, זאת אומרת שהביילים הישראל ייתן את התשומה לאותו פלוני לכהן מסוים, אסוכי עדייתי להו, כלומר כל שאר הכהנים מסיכים דעת, וממילא הוא קונה. אז שוב פעם אנחנו רואים פה את המושג הזה, שאם הקניין הוא לכל הקבוצה כולה, אין צורך לאחד מהם על ידי מעשה קניין לקבוע את קניינו, אלא בעלות שלו היא ממילא על ידי זה שאני מפקיע את האחרים. אז כאן יש לנו מושג מאוד מאוד מעניין, כי הוא בעצם הוא עובר את הגבול ומחבר בין שני הדברים גם יחד. כלומר, כאן יש קניין חיובי על ידי שלילה. אבל האמת היא שלפי תפיסתו של רב עמיאל, אין כאן קניין חיובי כלל, כי הרי זה היה שלו אפילו לפני כן. לפני שאני שולל את האחרים ומפקיע את זכותם, כבר יש לו בעלות בתור אחד מהשבט. או בהפקר, אם נבין שההפקר שייך לכל העולם כולו.
אם כן, מדוע כשהוא עושה את תבואה הפקר, ועוד לא תרם תרומה, אז
באותו תבל הוא הפקיר את כל התבואה שלו.
כן, כן. אז תבואה פטורה מן התרומה.
אם זה ליחר ש לחם אירוח, אני חושב. אוקיי, בסדר. אבל אתה לא נכנס לפרטים.
וזה פטור. מדוע זה פטור? אם הוא מקנה את זה לכל אדם, לכל אדם, אני מבין לכל אדם יהודי, ולא כל העולם כולו, אז מדוע זה פטור מתשומה? שכולם צריכים...
למה הפקר פטור מתשומה?
כן.
אפילו הקנאה פוטרת אותי מתשומה לאחר מרוח. למשל, אם אני מוכר את התבואה אליך, אתה לא חייב. למה? כי המרוח היה ברשותי, ועכשיו החובה מוטלת עליך.
כן.
אז כיוון שהגיע לשעס חובוסו ברשותי, ברשות הביילים, אז הקונה אינו חייב. למה? כי הרי כבר הגיע לשעס חובוסו. אז הוא פטור. אוקיי. אז כאן שיטת הרמב"ן בעמוד ק"י. הרמב"ן שואל, מה ההבדל בין ברירה לתנאי? הרי אנחנו פוסקים שאין ברירה, למרות שבגמרא זה מחלוקת. ובתנאי, למשל, על מנת, הוא מביא דוגמה שהוא נותן גט לאשתו אם היא תצא בפתח תחילה. יש איזה פתח, יש איזה דלת, אם היא תצא מהדלת תחילה, אז הגט חל. או אדם אומר שאם הוא מניח עירוב, והוא אומר אם החכם יבוא מצד המזרח, אז יהיה עירוב. אז במקרים האלו התנאי שלו חל, הוא תקף, ושואל הרמב"ן, מדוע זה לא נחשב לברירו? מה זה ברירו? אם אדם אומר שהוא מקדיש איזה בהמה, אם היא תצא מהפתח, ראשון, אז בחי גבנו למען די אומר אין ברירו, זה לא יחול. אומר הרמב"ן, מתי יש בעיה של ברירו? דווקא במתנה על שני דברים, כגון, הוא אומר לאיזו שתצא בפתח תחילה, והוא מתנה על זה ועל זה. כלומר, יש כאן שתי בהמות. איזו בהמה תהיה הקדש, תלוי איזו בהמה תצא בפתח ראשון. זה נחשב לברירה. או, הוא מביא עוד דוגמה, שני לוגים שאני עומד להפריש עריהן תשומה, כלומר, הוא מפריש על שני לוגים, אז זה נקרא ברירה. אבל במתנל דבר אחד בלבד, כלומר, יש כאן רק חפץ אחד שאולי יחול עליו חלות, אז בחי גבנו, אפילו למען די אומר, לת ברירה מהני. אז עוד פעם אני מסכם את הרמב"ן. יש לכם את הרמב"ן? עמוד קופיוד, לא צילמתי לכם? אוקיי. אני חשבתי שצילמתי, אוקיי. אין שם קופיוד, אוקיי. בסדר, אני לא צילמתי את כל הדפים. אז אומר הרמב"ן, ברירה, הכוונה היא שיש שני דברים, והחלות, המעשה יכול לחול על שניהם. אלו הוא עושה ברירה. הוא אומר, זה תלוי באיזושהי פעולה לעתיד, איזשהו מעשה או מצב לעתיד. זה נקרא לברירה. מה שאין כן, אם הוא מתנה על חפץ אחד או על דבר אחד, אומר הרמב"ן, זה לא נחשב לברירה. וזה מועיל גם למען די אומר לקה ברירה, לא מהני ברירה. אז עוד פעם, המשלים אין כך. אם יש לו שתי בהמות, וכל בהמה הוא מוכן להקדיש אותה, והוא אומר שהדבר יתברר להלן, לכלן, איזו בהמה היא הבהמה שאני מקדיש, זו שתצא מפתח ראשונה, זה נקרא ברירה. אבל אם יש רק דבר אחד, כן, הוא לא מעוניין לגרש עוד נשים, יש לו רק אישה אחת, אלא הוא תולה את הגירושין במקרה הזה אם היא תצא תחילה. כלומר, הדבר החי הראשון שיצא מהבית הוא האישה הזאת.
מה
שנשאר יהיה לחלה, זה ברירה, כן, זה נקרא ברירה, כי כל חלק וחלק של הכיכר יכול להיות חלה. אז עוד פעם, אם יש לך ספק על גוף החפץ, זה נקרא ברירה. אבל אומר הרמב"ן, אם החפץ הוא ברור והוא יחידי, אין כאן, הוא אקסקלוסיבי, זאת אומרת, להפוק יש כל שאר חפצים, אז או שזה יחול או שזה לא יחול, אלא הוא מתנה את החלות באיזשהו מעשה שיעשה להלון, לעתיד, זה לא נקרא ברר. מה זה קשור לענייננו? אז רב עמיאל רוצה להגיד שאם יש רק חפץ אחד, אז זה נקרא שלילה או חיוב. או שזה חיובי או שזה שלילי. אם היא תצא בפתח ראשונה, אז הקידושין חלים. אם היא לא תצא ראשונה, הקידושין לא חלים. אבל אם יש שני דברים כשאנו צריכים לברר בין שני צדדים חיוביים זה נקרא לבררו כלומר מצידו כל חפץ הוא מומד לחול עליו שם הקדש לדוגמה אז זה נקרא חיובי שני צדדים חיוביים אבל אם יש רק חפץ אחד אז הברירה כאן היא בין חיוב לשלילה דהיינו או שזה יחול על החפץ או שזה לא יחול אין כאן ברירה של שני חפצים אז אם יש שני חפצים זה נקרא חיובי כי מכל הצדדים זה חיובי רק אני צריך לברר איזה חפץ זה נקרא ברירה אבל אם יש כאן צד שלילי או צד חיובי, כי יש רק חפץ אחד, זה נקרא תנאי ולא ברירה. אוקיי, אני לא יודע אם זה מבהיר לנו. עכשיו יש לו 10 עמודים על ברירה. נדלג עליהם. אחר כך בעמוד קופטזיין הוא חוקר שוב מה זה שוטפס, אם יש לכל אחד חצי או לכל אחד את כל החפץ בסדר. עכשיו בעמוד קופיוטט, כפי שהזכרנו ליאל, יש לו את החקירה הזאת בהפקר, אם הפקר הוא מושג שלילי, הוא רק מפקיע מעצמו את הבעלות והוא הפקר, או שהוא מושג חיובי, כאשר יש לכל העולם בעלות על החפץ. עכשיו בעמוד טוב, לפני שנגיע לעמוד קופחוף, יש להם דף שצילמתי לכם מהמאמר הזה, וצריך להיות עמוד 20. הזכרתי לכם כמה פעמים שיש מאמר פה בטרדישן, טרדישן יצא פעם אחת בעברית. נדבר לי שהניסיון נכשל, עד כמה שידוע לי. אבל יש לי את הטרדישן היחידי שיש בעברית, מדור דור זה נקרא. אז יש פה מאמר של נוח סלומון, שאולי באיזשהו שלב נוכל למצוא את האוריגינלי, זה תרגום בתמצית של המאמר שלו מאנגלית, מ-University of Manchester. על כל פעמים יש לו 7 קבוצות שהוא טוען שעל ידיהם אנחנו יכולים להבין את מבנה ההלכה והקבוצה הראשונה היא ניחשתם חיוב ושלילה אז הוא מביא דוגמה מהרש השיבה של טלס רב בלוך אני לא מופתע משום שהטלסס הם הפילוסופים לכן לכן מתאים שהוא יביא דוגמה ממנו אז אם יש לכם את הטקסט בפנים, בעמוד 20, קטע שלישי, הוא אומר, יש לחלק בין עבירת לאו, אני חושב שזה צריך להיות לביטל אסי, אצלי זה כתוב לקיום אסי, אם מקרי יש בו מייסה, בעניין עובר בקום ועשה, אז מדובר פה אני חושב בקונה חומץ בפסח שלדעת הרמב״ם מלכים אותו נכון? מדובר פה בלב שאין בו מייסה כי הרי בל ירו בל ימוצא הוא על בעלות לא על מייסה אלא על ידי המייסה של קניית החמץ הוא עובר על הלב של בל ירו בל ימוצא בקום ועשה ולכן מלכין אותו אומר רב בלוך דווקא בלאו שאובה על רוצן התור בחיוב הכוונה היא באופן חיובי הוא עובר על רצון השם שלא יהיה לו בעלות על חמץ אז יש לו מדכל עובר על ידי מייסה נקרא קום ועשה אף אגב די עצם העבירה אין בו מייסה כלומר לא תלוי בהגדרת לאו באופן מופשט, אלא בשטח, איך הוא עובר על העבירה. נכון שהעבירה בעצמותה, במהותה, היא עבירה של שבי אל תעשה, דיינו בל ירוב הימוצא, אבל הקובע כאן הוא איך בפועל הוא עובר על העבירה הזאת. זה לא כמו רב סלוויצ'יק, רב סלוויצ'יק למי שזוכר אמר שהאיסור כאן היא קיום החומץ, ואם הוא מקיים את החמץ על ידי מייס אז הוא לוקח, אבל הוא לא מבין כך, הוא מבין שהאיסור בזה שיש לו בעלות על החמץ, וזה בעצם הגדרתו הוא שבי אל תעשה. ולמה הוא מלכה לוקה? משום שהוא עובר על האיסור הזה בקום ועשה, במעשה. אז אם בפועל, בביצוע של עבירה, אף על פי שגוף עבירה ועצמותה היא שבי אל תעשה, אבל הוא ביצע מעשה כדי לעבור על העבירה הזאת, אז הוא לוקה. אבל בביטול מצווס עשה לא שייך סבורה די עובר על ידי מייסה. מה יהיה אם אני עובר על מצווס עשי על ידי מייסה? האם יש מושג של מייסה? של קום ועשי? אנחנו נתנו דוגמה של אכילה חוץ לסוכה, כי כאן הוא מבטל את העשה של ישיבה בסוכה על ידי מייסה. אז הוא אומר, לא שייך. כאן אני חושב, הוא מסכים עם רב סלוויץ', כי רב סלוויץ' שגמר שרב חיים לא קיבל תפיסתו של בעל מנחס חינוך, שיושב, שהאוכל חוץ לסוכה הוא עובר על איסור. אין כאן עבירת איסור. למעשה, זה נקרא ביטול עשה, ולא עבירת איסור. אבל כאן הוא אומר סברה, וכדי להקדים את הסברה שלו הייתי אומר שהוא מתייחס לשאלה הזאת. אדם שלובש בגד של ארבע כנפות והבגד אינו מצויץ, אז הוא אומר ככה, הרי לכאורה הלבישה he bitul essay big whom the essay as level of shayach loma she is kind of vera kere opam rainu kvar belota says is lota lui belota ve it's an avera ve ani ofechet avera la avera be kuva say but ze shall yidei ha maisa hu igil la la mitziut shel bailus ala chometz. אז אם בנוגע ללאווים אני לא מתייחס לגופו של לאו, אז גם בנוגע לעשה לא מתייחס לגופו של עשה, ונאמר שאם על ידי מייסה הוא מבטל את העשה, המייסה זה נחשב לעבירה, כי המייסה מתנגד לרצון השם. הכל תלוי איך בפועל הוא עובר על רצון השם, לא תלוי בלאו או בעשה, כי הרי בלאו של בעירו בימוצא הלאו הוא בעצם במהותו בשבי אל תעשה, ובכל זאת הרי בפועל הוא עובר על רצון השם על ידי מייסה, וזה נחשב לקום ועשה. אז בוא נגיד אותו הדבר בנוגע לעשה, שלברות שעשה הוא ביטולו הוא בשבי אל תעשה, אבל אם הוא עובר על העשה בקום ועשה, אז הוא עובר על רצון השם בקום ועשה, אז נחשיב את זה לקום ועשה. אז אם כן, מי שלובש בגד ולא ציצית, עצם הלבישה היא עבירה של רצון השם במייסה, אז נחשיב את זה כמייסה עבירו. אומר הרב בלוך, לא חל עליו העשה קודם לכן. נדמה לי שהוא מתכוון לומר משהו טכני פה, הרי בשעה שאדם קונה חומץ בפסח, אז תוך כדי הקנייה הוא עובר על איסור בל ירוב הימוצא. אבל כאן, אם אתה רוצה להשוות בין האסי לבין הבפועל של עבירת האסי, אז יש כאן הבדל בזמן. כי האסי בא מקודם לכן, וגם אחר כך אין כאן עבירה חיובית אלא שלילית. זה הלשון של הבלוק. ואם כן, לא חשבינון להסחול אז ביטול העשה, רק נשאר שכבר נסעתב דיעוז עובר על זה שאין עומת ילציץ סלבג. כלומר, אנחנו רוצים להחשיב את הלבשת הבגד כמייסר, לא, כי המצווה של ציציס חלה לאחר שהוא לבוש, ואם הוא לא מטיל ציצית על הבגד, אז זה נקרא עבירה שלילית. הבנתם? לא? הלשון היא מאוד מאוד כבדה פה, אבל אני חושב שהוא מתכוון לרעיון, רעיון פשוט, פשוט אבל עמוק. שתמיד בלבישה בבגד שאין לו ציצית הוא עובר בשבי אל תעשה. מה רצינו לומר? הרי זה דומה לפליפ סייד, כן, לצד השני של עבירה, שלמרות שהעבירה היא בשבי אל תעשה, אבל אם הוא עשה את העבירה בפועל על ידי מייסה כגון קונה חומץ בפסח, אז יש גם קוב ועשה. אז בואו נגיד גם ככה, העבירה היא בזה ש אין לו בגד מצויץ, אבל וזה נקרא שבי אל תעשה, ככל עבירה עשה, אבל כאן הוא עובר על העשה בקום ועשה, בפועל הוא עושה מייסה של לבישת הבגד. אומר הרב בלוך שכאן שייני, למה? כי העשה בא לאחר מכאן, לא חל העשה קודם לכן. מתי חל העשה? מתי חל החיוב לציציס? לאחר שהוא כבר התעטף, אבל ברגע שהוא מתעטף עדיין אין לו, אין עליו עשה. אז המייסה לבישה אינה נחשב למייסה עבירה כנגד העשה, משום שעוד לא חל העשה. מתי חל העשה? אחר כך, שהוא כבר לבוש בבגד. אבל בשעת הלבישה הוא לא מחויב בשום דבר. ולכן המייסה לבישה אינו מתנגש עם העשה. אין כאן עבירת העשה. אבל עקרונית, רב בלוך מסכים שאם אני בא לקבוע קום ועשה בניגוד לשבי אל תעשה, הכל תלוי לא בעבירה מופשטת והגדרתה, אלא בפועל, איך הוא למעשה מבטל את העשה או עובר על הלאו, אם הוא עושה את זה בקום ועשה או בשבי אל תעשה. אז לו יצויר, אם הייתי מגיע למסקנה שאדם חייב להתעטף בציצית, אז הלבישה תחשבנה לפי דבריו כעבר בקום ועשה. אבל אין מצווה להתעטף בציצית. המצווה היא כשיש לי בגד עליי, אני חייב לציית אותו עם ציצית. או לציית אותו עם ציצית.
בציצית זה לא בזה שאני לבוש בלי, אבל זה ששמתי אותו בלי ציצית.
אם נגיד שהעבירה היא ששמתי אותו בלי ציצית, אז אינו חינם, זה נקרא קום ועשה, אז הלבישה חשובה למה יסביר. אבל הוא טוען שאין כאן עבירה ללבוש בגד בלי ציצית. אדם שלובש בגד בלי ציצית ו תוך כדי הלבישה הוא הלך לו לעולמו, הוא צדיק גמור, לא עבר שום עבירה ולא יניש אותו. אין עבירה ללבוש בגד בלי ציצית, אלא מה? לאחר שהוא לבוש, התורה חייבה אותו לשים ציצית, להטיל ציצית. אם הוא לא עושה זאת, אז הוא ביטל מצוות עשה, אבל בשבי אל תעשה ולא על ידי מעשה עבירה. אז לכן אני צריך כאילו את השנייה הזאת, אינני חושב שהוא מתכוון לזמן בפועל, לממשי. אני לא חושב שיש time T1 ו-time T2. הוא מתכוון שמבחינת ההגדרה המופשטת, יש כאן הבדל בזמן. לא זמן בפועל, עוד פעם. אלא מבחינת גדר הדבר במהותו, הרי אין כאן עבירה על הלבישה, אלא עבירה היא שהוא לא שם את הציצית. ולכן זה נחשב תמיד לעבירה בשבי ואל תעשה. אבל מה שכן מעניין אותנו פה, שהוא משתמש במושגים הללו של שלילה וחיוב. ובואו נראה את הנקודה הזאת עוד פעם, נחזור אליה. הוא אומר כאן, שבנוגע לאדם שלובש ציצית בלי, לובש בגד, סליחה, בלי ציצית, אין כאן עבירה חיובית. כלשונו של רב בלוך. אין כאן עבירה חיובית, אלא שלילת קיום חובוסו, דהיינו לשים ציצית על הבגד. מה שאין כן, ומי שקונה חמץ בפסח, אז יש כבר עבירה חיובית. דבלב שעובר על רוצן התור בחיוב, באופן חיובי, לא בהיעדר מעשה, אלא על ידי מעשה, אז הוא לוקה. אז היא חשובה עבירה בקום מעשה. מה שאין כן, אם הוא עובר בצורה של שלילה, דהיינו שנעדר ממנו ציצית על הבגד, זאת לא נחשבת לעבירה במייס. זה נחשב לביטול עשר. וכאן המחבר של המאמר הזה מוסיף שבלוב של בגד של ארבע כנפות ללא ציצית, מייס שכזה, אם הוא חיובי לפי טבעו, נחשב לפי הדין כשלילי. כלומר, יש פה הבדל בין מציאות לדין. במציאות הוא עשה מייסה, אבל פי דין זה לא נחשב למייסה. למה? כי הוא עוד לא חייב בעשה בשעת לבישה. ולכן נחשב על פי דין כשלילי. שלילה הכוונה היא שבי אל תעשה בזה שהוא נמנע להטיל ציצית על הבג. אז מה שרב סלומן פה, אני לא יודע אם הוא רב או דוקטור, אבל מה שהוא מוסיף כאן הוא עוד חקירה, עוד מפתח של דין ומציאות. כי בעצם מבחינת ההסתכלות המציאותית אני רואה שהוא עושה פה מייסה בביטל אסי, הוא לובש את הבגד. לא, על פי דין זה לא נחשב למייסה. למה? כי זה לא קשור לשום חיוב, הוא לא מבטל או עובר על שום חיוב עד לאחר מכן, ואז זה הכל בשלילה. עכשיו רב עמיאל מביא כאן שוב פעם את הסוגיה של גר שמת ואין לו יורשים, שהחפצים שלו הופכים להיות הפקר. הוא אומר שההפקר הזה אינו דומה לכל הפקר, כי בכל הפקר יש הלכה של דס מפקיר, ואולי אפילו מייסקיניה, אם אני אומר שהוא מקנה את זה לכל העולם כולו, וזה לא רק סילו. אבל בגר הוא אומר, הפקר כזה בא ממילא, מפני שאין על זה בעלות. אז דהיינו, אם אני שולל את הביילים על ידי מיטתו, אז ממילא יש כאן הפקר. אין כאן צורך להקנות את החפץ לכל העולם כולו, אלא פירושו של דבר שאין עליו קניין כלל. ולמה? כי הוא מת, והמיטה מפקיעה את הבעלות שלו. אז נדמה לי שכאן הוא מדבר על המושג של סילוק, הוא לא מזכיר את השם סילוק, והוא מושג של שלילה. אז יוצא שאפשר להוות הפקר בשתי צורות, א' בשלילי, באופן שלילי, וב' באופן חיובי. אם אדם הוא חי ובריא והוא רוצה להפקיר חפץ, אז הוא צריך להקנות את החפץ להפקר. אבל אם הוא רק מסלק את בעלותו, ואיך יכול אדם לסלק את בעלותו? על ידי מיטה. ובמיוחד במקרה הזה של גרשם ואין לו יורשים, אז ממילא פוקע רשוסו ובעלוסו. בחי גבנה יש כאן שלילה ולא חיוב, ולכן ההפקר חל ממילא בלי צורך למעשה הקנוע להפקר. ואנחנו דיברנו פעם שיש מחלוקת בין חכמים לאבא שול לגבי גר שהיה לו עבד והגר מת בלי יורשים, האם העבד זוכה בעצמו או שמה העבד הופך להיות הפקר וכל הקודם זוכה. אז לדעת חכמים העבד זוכה בעצמו, ואין כאן דין של הפקר בכלל. אז מה שהוא טוען כאן, שגר שמת ואין לו יורש, אם יש כאן הפקר בממילא, אני לא יודע, ייתכן שזה בכלל לא הפקר. ונפקא מיני שהעבד יכול לזכות בעצמו, אם זה היה הפקר, אז כל הקודם זוכר. עכשיו פה בעמוד הקודם, הוא מביא פה את הסוגיה בעמוד קוף חוף, אני לא יודע אם צילמתי, יש פה תוקפה כהן, הסוגיה של תוקפה כהן. והראש אומר בתוקפה כהן במציע, שיש קניין סופק בהפקר. מה זה קניין סופק בהפקר? גמל בהנהגה, במנהיג, וחמור במשיכה, יש כאן ספק לדינה. אז אנחנו לא יודעים מה, האם מנהיג מועיל כקניין בגמל, האם משיכה מועילה בחמור. אז זה נחשב, נשאר, סליחה, תיקו בגמרא. הלכוך, מוכר או נוסן מתון, לא קוני בחד מיניו, כיוון למסף גלון וכמינון בחזקה סמרקם. ובמציאה ובהפקר, קונים, אז יש גמל של הפקר, והוא הנהיג את הגמל, או חמור של הפקר, והוא משך אותו. אז אומר ראש, בחי גבנה, קוני לה. דזוכה הוא, כיוון שהוא מחזיק את החפץ, וטוען שהוא שלו, והוא קנה הגמל על ידי מנהיג, אז אין להוציא ממנו מומון בסופק. מה שאין כי בנוגע למקח וממקר, אם אדם מחד את הגמל, והקונה עשה מעשה מסופק, אם הוא קניין מהני, לא מהני, אז בחי גבנה, הקניין לא יועיל. אז לא תועיל הנהוגה בגמל, במקרה של לוקח, או מקבל מתון. ולמה? משום שהמרקם הוא המוחסון. מה שאין כן בנוגע למה? למציע והפקר. אז הזוכה הוא הופך להיות מוחסון על ידי הנהוגה. אין כאן מרקם משום שהוא הפקר. אז אני לא בטוח, לא ירדתי לעומק הדברים, מה אומר הראש לגבי שלילה וחיוב? עוד פעם בוא נחזור. אם מדובר במקח וממכר ואנחנו מסופקים לגבי התוקף של מייסה קניין, אז המוציא מקבל הראיה, זה נשאר יצא למוכב, אבל אם זה הפקר, אין כאן מרקמה, אז אומר לכל הקודם זוכה, אפילו בקניין של סופק. אז איפה כאן השלילי וחיובי פה? אז בהפקר מספיק ספק קניין. למה ספק קניין מועיל? הרי אנחנו יודעים הוא קנה. אלא פירושו של דבר, הוא מועיל בצורה שלילית. דהיינו שלא יזכה בו אחר. ולמה? משום שבסופק אני לא יכול להוציא ממון מחזקתו. אז הוא אומר ככה, זה בעמוד קוף עליו, בכלל הפקר די בסופק קניין. למה? כי שום איש אחר לא יכול כבר לבוא ולזכות בהפקר, כיוון דייננו דורשים בהפקר קניין מצד חיובי שבו, אלא מצד השלילי שבו, כדי להפקיע את האחרים. אז הקניין כאן של הפקר יועיל, גם בסופק קניין, משום שאף אחד אחר לא יכול לזכות בו, אז ממילא זה הופך להיות שלו, אף על פי שהוא קנה אותו בסופק קניין. אז אם אני מבין אותו נכון, יוצא שהחפץ הוא ודאי שלו. כלומר, מה יהיה הדין אם אדם זכה בהפקר, בגמל, בהנהוג, ואחר כך הוא קידש אישה בגמל הזה? היא מקודשת בוודאי או מקודשת מסופק? הרי רב עמיאל טוען שיש כאן, על פי הראש, יש כאן רק סופק, כי אנחנו לא יודעים מה קניין הועיל. אלא מה, כיוון שזה ההפקר, אף אחד לא יכול להוציא ממנו מחזקוסו, אבל אין לו קניין חיובי רק הוא שולל את האחרים. אז ייתכן שיש כאן סופק קניין, ואם הוא מקדש אישה היא סופק מקודשת, אבל לי נדמה שהאמת היא בדיוק הפוך, שהיא ודאי מקודשת. למה? כי כיוון שהוא מסלק את האחרים על ידי השלילה הזאת, ממילא הוא זוכה בהפקר. ואם הוא זכה בהפקר, אז זה שלא בתור ודאי, למרות שהקניין הוא מפוקפק, אבל הבעלות שלו היא בעלות של ודאי, כי קניין מסופק מפקיע את האחרים, אז ממילא זה הופך להיות שלו. אבל בעצם זה יהיה תלוי בשני צדדי החקירה, מה זה הפקר. אם אני מבין שהפקר, הכוונה היא שהוא רק מסלק את בעלותו. לא, סליחה, אם אני אומר שהפקר הוא חיובי ויש לו בעלות, אלא כל אחד אחר גם כן יש לו בעלות, אז בשעה שאני מפקיע אותה ממילא זה הופך להיות שלו, אז זה הופך להיות שלו, שבתור אז ודאי. זה לפי הצד שהפקר שייך לכל העולם כולו. אבל אם אני אומר שהפקר אין לו בעלות כלל, אז אני צריך קניין בקום ועשה באופן חיובי כדי לקנות את החפץ, וכאן הקניין שהוא עשה הוא מסופק הנהוגה בגמל. אז ממילא אם הוא מקדש אישה היא תהיה סופק מקודש. כך אני חושב, אני לא יודע, הוא לא מתייחס לשאלה הזאת. עכשיו נוגע לגדר של הפקר, הוא מעריך מאוד בעמודים קוף ג'ימול. מה שאני רוצה לעשות בימים הקרובים, בעזרת השם, בלינד עד יום ראשון, זה למצוא אולי כמה פנינים מתוך המאמר העצום הזה, שהוא מים שאין להם סוף. לא יאומן. זה מגיע עד דף קוף נון, עוד 30 דפים על שלילה וחיוב. זה נקרא מידה י"ב. עכשיו מידה י"ג זה שלילה והדר, אז אני חושב שגם זה שייך לענייננו. עוד 100 עמודים. אז אני לא יודע, אז תנו לי כמה ימים בעזרת השם, תלוי בכמה זמן יהיה לי פנוי, כדי לדעת אם אפשר להוציא מזה פנינים. ואחרי שסחטנו את מה שאנחנו צריכים לסחוט, אז בואו נתקדם הלאה. אוקיי? או, זה כבר עשר. אז יום טוב לכם, ומי שרוצה ללמוד קצת נידה היום.